היום קצת לומדים על ל"ג בעומר, לקראת ל"ג בעומר. דרך אגב, צריך להיזהר, רק הלכתית, צריך להיזהר שמרגע שאנחנו מחויבים בספירת העומר, ועדיין לא בירכנו ספירת העומר, לא להגיד ל"ג בעומר. כי אז כבר אדם לא יכול לברך. אז עד שקיעת החמה ודאי אפשר להגיד ל"ג בעומר. משקיעת החמה צד הכוכבים, עדיף להימנע, וגם אחרי צד הכוכבים כמובן, עד שאדם מברך. אז אנחנו לומדים לקראת ל"ג בעומר. איזה עמוד זה שם בדף כתוב? איזה? אתה משתכן. כן. טוב, אז בדרך כלל, בדרך כלל שאנחנו עוסקים בסוגיית רבי שמעון בר יוחאי, אישיותו, דעותיו, פעולותיו בעם ישראל לדורות, אז בדרך כלל מקובל כמובן לדבר על כל תורת הסוד, עניינה, השלכותיה וכו' וכו'. וכולנו זוכרים שרשב"י גילה, לפחות איך שמקובל לומר, גילה את תורת הסוד כשהוא היה במערה שנים רבות, 12 שנה ואחרי זה עוד שנה וכו'. אבל לא כתוב כך.
נבדוק.
תריסר שנים במערת אחרי זה עוד שנה, 12 שנה ועוד שנה, זה מה שאמרתי, 12 שנים ואחרי זה 12 ירחים. בסדר? צדקנו? אולי צדקנו? בכל אופן, אז מקובל, בסדר גמור, נדע. אז מקובל להתחיל לברר את סוגיית רשב"י מהרגע שהוא היה במערה. אבל לפעמים לא שמים לב לרקע שהוביל את רבי שמעון למערה. הרגע שהוביל את רבי שמעון למערה הוא כמובן רקע שלילי. כלומר, זה לא שרשב"י יום אחד החליט להיכנס למערה ולעסוק בתורת הנסתר, לגלות את תורת הנסתר לעולם. אלא הגמרא מספרת את הסיפור הבא, ששלושת חכמי הדור באותם הימים היו רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי, והם ישבו ביחד ודנו בעניינים שקשורים לרומו של עולם, בעניינים של אידיאלים, איך להסתכל על העולם וכו'. וישב איתם אדם בשם יהודה בן גרים, שהוא היה בן של גרים, התגייר ושמע את שלושתם מדברים. על מה הם דיברו? הם עסקו איך צריך להתייחס לפיתוח המודרני, המדעי, הטכנולוגי של העולם על ידי אומות העולם. אז אומרת הגמרא ככה, פתח רבי יהודה ואמר, רבי יהודה היה הראשון, אמר כמה נעים מעשיהם של אומה זו, האומה הרומאית. כמה יפים, כמה טובים, כמה משובחים המעשים של האומה הזו, שהצליחה לשפר את העולם ולעשות את העולם יותר נוח, עם יותר אפשרויות. תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. לא לחינם רבי יהודה מזכיר דווקא את שלושת אלה, כי שלושת אלה, נראה בהמשך, הם שלוש בחינות של התפתחות המין האנושי: שווקים, גשרים ומרחצאות, שוק, גשר ובית המרחץ. רבי יוסי שתק, רבי יוסי שמע את דברי רבי יהודה, שתק. רבי שמעון שמע את זה, נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן. רבי יהודה, מה אתה מתלהב ממה שהם עשו? תקנו שווקים להושיב בהם זונות, מחצאות לעדן בהם עצמן, גשרים ליטול מהם מכסים. אם כן, רבי שמעון יצא במחאה חריפה נגד הפיתוח המודרני שאומות העולם פיתחו את העולם. טוב, הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות. יהודה בן גרים הלשין, הלך למלכות הרומאית, סיפר שרבי יהודה שיבח, רבי יוסי שתק, רבי שמעון גינה. אמרו הרומאים, אמרו, יהודה שאילה התעלה. רבי יהודה ששיבח אותנו, אילה, קילס אותנו, שיבח אותנו, אנחנו נעלה אותו. ומאז נהפך לראש המדברים בכל מקום, דהיינו דובר הממשל הרומאי בארץ ישראל. רבי יוסי ששתק, יגלה לציפורי, נגלה אותו שפעם הבאה לא יעז בכלל לדבר. רבי שמעון שגינה, שמעון שגינה, יהרג. ואז הוציאו עליו גזר דין מוות. ואז בשלב הראשון הלך רבי שמעון לבית המדרש, הוא בנו, רבי אלעזר, אשתו של רבי שמעון, אמא של רבי אלעזר, הביאה להם כל יום מים ולחם וכו'. עד שהגזרה נהייתה יותר תקיפה, הקג"ב הרומאי התחיל כבר לחפש ביתר דיוק. פחד רבי שמעון שאשתו תגלה לרומאים איכן הם נמצאים, כי הרי נשים דעתן קלה עליהן. דילמה מצער אלה ומגללן, נשים דעתן קלה זה בכלל לא קשור לעניין של חוכמה, אלא קשור לעניין של חוסר יציבות. דהיינו, למרות שאמא מבינה בשכל שאסור לגעות איפה אנחנו נמצאים, כי חס ושלום היא תאבד את אבא ואת בעלה ואת הבן שלה, למרות שהיא מבינה את זה בשכל, הנחרצות, המוחלטות שזה יושב בנפש, לא כל כך מצויה. דעה קלה, דעה שהיא קלה, היא בתנועה. בגלל המבנה הנפשי של האישה, זה בכלל לא קשור הביטוי הזה לחוכמה ואינטליגנציה, יכולת השכלה של האישה, זה לא קשור בכלל לנושא. בכל אופן, זה גם לנושא שלנו. לכן פחד רבי שמעון שאשתו תגלה איפה הם נמצאים, ואז הלך למערה, אז לוטשו במערתה. ואז מתחיל כל הסיפור של הנס הגדול עם מעיין המים והחרוב, וכל השנים שישבו וכו' וכו'. טוב, אז אנחנו קראנו לשיעור הזה, אם אינני טועה, יחסו של רבי שמעון לעולם המודרני. איך רבי שמעון התייחס לעולם המודרני, ואני חושב שזה צריך ללמד אותנו איך אנחנו צריכים להתייחס לעולם המודרני. דרך אגב, הסוגיה הזאת שמופיעה במסכת שבת, הסוגיה הזאת מופיעה במקביל בתחילת מסכת עבודה זרה. שם בצורה קצת אחרת, שם כתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יקרא לאומות העולם ויכניס אותם לדין. ואז כל אומה תספר כמה היא פיתחה את העולם בשביל שיוכלו ישראל לעסוק בתורה ולגלות את הערכים האידיאליים המוחלטים וכו'. ואז הקדוש ברוך הוא פוסק להלכה שם בעבודה זרה כמו רבי שמעון. כלומר, מתברר שמה שרבי שמעון סובר במחלוקת הזו ביחס לרבי יהודה ורבי יוסי היא הפסיקה של הקדוש ברוך הוא, לפי חז"ל לפחות, ככה הקדוש ברוך הוא פוסק במסכת עבודה זרה, ועל פי הפסיקה הזאת אומות העולם יקבלו עליהם את הדין ולא יוכלו לומר כל מה שעשינו לטובתם של ישראל עשינו. לכל מה שעשיתם, לטובתכם עשיתם. ולא רק לטובתכם, למנוע את ישראל מהופעת הקודש עשיתם. למרות שכלפי חוץ זה נראה כאילו זה משפר את העולם. וגם משפר את מעמדם כביכול של ישראל. דהיינו, זה יותר קל לנו ללחוץ עם פלאפון מאשר לדבר עם שני גביעי אשל עם חוט באמצע. בערך, משהו כזה. טוב, אמנם שם בסוגיה בתחילת מסכת עבודה זרה, יש כמה שינויים מהסוגיה פה במסכת שבת. לא נעסוק כרגע בהשוואה או בהתאמה בין הסוגיות. אנחנו רוצים בעיקר לעסוק מה הייתה המחלוקת בין רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון. ולמה הקדוש ברוך הוא לפי הגמרא שם בעבודה זרה פסק כמו רבי שמעון. וממלך אנחנו צריכים להתייחס לעולם המודרני לתפיסתו של רבי שמעון בר יוחאי. זה הנושא שלנו היום. מישהו רוצה לומר מה? בבקשה, כן.
יהודה בן גרים הוא לא ילשין עליהם. הוא פטפט כזה בדגם
הסיפור. בסדר. לפעמים הפטפט זה להלשין. אתה יודע מי מפטפט. ציפורים מפטפטות. אנחנו לא ציפורים. כן, אין.
אב, למה רבי יוסי שתק?
הנה, זה הנושא שלנו ללמוד. אני לא יודע, בשביל אנחנו נפגשים היום.
כן, אנחנו מדברים על רבי שמעון.
לא, אנחנו נדבר על רבי יהודה ורבי יוסי. הנה, יש לנו רגע. יש לפניך צילום. אתה רואה שם פסקה רש נ"ט?
כן.
זה רבי יהודה. אתה רואה פסקה רש סמך?
כן.
זה רבי יוסי. אתה רואה סמך א'?
כן.
זה רבי שמעון. בסדר? יפה. לא רוצה, בואו נתחיל לעבוד, נו. כן. הוא פחד שאשתו ידע בהתחלה איפה הם נמצאים. אז הוא פחד שהרומאים יענו אותה, והם יגלו איפה הם נמצאים, היא תגלה להם. ואז הם בחו למערה, ואז משמע מכאן שאשתו לא ידע 12 שנה, ואחר כך עוד שנה, 13 שנה, איפה בעלה ובנה נמצאים. תחשבו איזה אישה צדקת, אתה צריכה להיות? בבקשה, מיכאל, כן.
ראש המדברים זה גנאי, זה מי הדביק את הכינוי הרומאים?
ראש המדברים זה הביטוי שהרומאים הדביקו והביטוי שנדבק לרבי יהודה. לפני כן זה לא היה. הגמרא מתחילה, הרי איך הגענו לסוגיה הזאת? הגמרא אומרת שרבי יהודה סובר בסוגיה מסוימת, והגמרא קוראת לרבי יהודה ראש המדברים בכל מקום. בסדר? תשמע, כשנכנסו רבותינו לקרן ביבנה, זה דרך אגב סוגיה שנשלים אותה בעזרת השם, במה שאנחנו לומדים בברכות. היו שם רבי יהודה ורבי אלעזר ורבי יוסי ורבי שמעון. נשאלה שאלה זו בפניהם, שאלו אותם שאלה, ואז נענה רבי יהודה ברבי אלי, ראש המדברים בכל מקום. ואז מה שואלת, מה עיקר היא לראש המדברים? כלומר, כל הסוגיה של רשב"י בכלל הגענו ממקום אחר. בסדר? טוב. אז רבותיי, בואו נתחיל ללמוד. רבי יהודה, רבי יהודה שיבח. איזה צד של שבח יש בכל מעשיהם של אומות העולם, בפיתוח העולם המדעי, הטכנולוגי, שבו אנחנו חיים עד היום הזה? ברוך השם. אז אומר הרב, נקרא כמה שורות כדי להיכנס לעניין. המטרה של תיקון החברה האנושית היא בוודאי מתחלפת לפי חילופי הדעות. ולפי אותה ההבדלה הגדולה שבין קודש לחול ושבין ישראל לעמים, כן גדולה היא הבדלת המטרה של כנסת ישראל ביחס לתיקון חברת מן האדם שיורגת אליה, לאותה המטרה שהציג לפניו עם כרומיים. מובן הדבר שלפי התחלפות המטרה, מוכרחים גם כן הרבה מעשים מוסדרים להתחלף. אבל בכל זה, כלומר בכל זאת, נפגשים גם כן דברים מתאימים בפועל, שבין למטרה הגסה הראויה להיות מצוירת אצל הרומיים, בין למטרה העליונה והקדושה של כנסת ישראל, הדברים הללו, בין למטרה העליונה והקדושה של כנסת ישראל. הדברים הללו הם תיקונים נעים וטובים. עוד משפט אחד. ומי שפוגש תמיד צד ההשוויה המעשית, איזו הגדרה מדויקת, ולוקח את הטוב ומשתמש בו לטובה ונהנה ממנו, אפילו ומשבחו, אפילו כשבא ממקור שהוא לפני עצמו, כלומר בפני עצמו גס ומוזר מהמטרה, מוזר מלשון זר, מהמטרה הנכבדה הראויה להיות נחקקת הלבבה של ממלכת כהנים וגוי קדוש, הוא יכול להיות ראש המדברים בכל מקום. עוד משפט אחד. ועם כל הקרובה שלו לקדושה, ועם כל הדבקות בתורה וקדושתן של ישראל, לא לזלזל חס ושלום ברבי יהודה, יהיה יכול לפנות בלבבו מקום גם לכל הטוב הנפגש, אפילו מאומה הרשעה ההיא. טוב, כלל גדול בידינו, שכל אישיות מוציאה דעה. כל אישיות מוציאה דעה ומוציאה מעשה. כלומר, כשאדם חושב מחשבה, היא לא תוצאה של איזושהי אובייקטיביות שכלית. זה טעות כמו שחושבים היום. בוא נאמר אולי ברמה יותר עקרונית. האם יש היום האפשרות לאדם להביע דעה אובייקטיבית? התשובה היא ודאי שלא. מדוע? כי לעולם הדעה היא לא אובייקטיבית. הדעה היא תלויה באופי שלו, בכישרונות שלו, במבנה הפנימי שלו, וכו' וכו'. כלומר, כל דעה של כל אחד מאיתנו היא בעצם השתקפות חוכמה של אותה אישיות. ולכן שני יהודים, שתי דעות. שני בני אדם, שתי דעות. זה לא מתחיל מהדעה. זה לא בוא נדון ברמה האובייקטיבית ונגיע למסקנה איפה האמת נמצאת. לפי זה יהיה נכון לומר שבעולם שלנו אין אמת אובייקטיבית. בעולם שלנו יש אמת סובייקטיבית.
אז איך שופט ודיין שופטים?
מה?
אז איך שופט ודיין שופטים?
שאלה יפה, לכן השופט והדיין להלכה צריכים לשמוע את שני בעלי הדין באותו זמן, וצריכים, ולכן לפי אחת הדעות בהלכה, כל אחד מבעלי הדין ממנה לעצמו אחד משלושת הדיינים, ושניהם ממנים את השלישי. מדוע? אני צריך לחפש כבעל דין דיין שאני מרגיש איתו הזדהות מוחלטת, שהוא ייצג אותי כמה שהכי קרוב אליי. זאת ההלכה. הנה חינם. נכון. היום קוראים לזה סנגור. כלומר, היום אתה בא לבית הדין, אז אתה מחפש סנגור. מה זה סנגור? זה אותו האדם שבתפיסת החיים שלו, אפילו הייתי אומר במבנה של האישיות שלו, זה לא רק ברמת ההתמקצעות. הרי לא יכול לייצג אותך מישהו שהוא לא מבין את הקישקי הפנימי שלך. הוא לא יכול. הוא יכול אולי מקסימום לססמת, מלשון סיסמה, לססמת מילים, לססמת משפטים, אבל זה לא זה. בסדר? לכן גם אותו דבר. אותו דבר להבדיל בבית המדרש. אין תלמיד למד, אין אדם למד, אלא במקום שליבו חפץ, לא במקום שמוחו מבין. אחרי סוף סוף הוא בא ללמוד תורה, אז הוא בא שמוחו יבין. הוא ממילא גם שנשמתו תופיע, נכון. אבל נקודת הפתיחה היא ליבו חפץ. אם הלב, אם התחושה הפנימית לא נמצאת בבית המדרש שבו אתה נמצא, מוחו לא יבין. בואו נתקדם. אם כן, יוצא לפי זה. שהדעה היא תוצאה של האישיות, וגם הפעולה היא תוצאה של האישיות. ולכן, כשאנחנו רואים את אומות העולם פועלות פעולות, אלה לא פעולות טכניות מנותקות, נקרא לזה, מנפש האומה. אלא נפש האומה, כמו שרצו לדעת, קורא לזה, לכל עם יש פסיכולוגיה. הוא רק קורא לזה הפסיכולוגיה של העמים. אז לכל עם יש אישיות. יש מבנה, נקרא לזה, רוחני נפשי. ממילא התוצאות המעשיות יהיו הפעולות שהוא פועל בעולם. הרב כותב באורות המלחמה שהפעולות שיותר מעמיקות את האופי של כל עם הן המלחמות. דהיינו, כשיש עם שמוכן להילחם עד כדי סיכון של מסירות נפש וגוף, זה מראה שהאישיות שלו כל כך מזדהה עם העיקרון שלו הוא נלחם, עד כדי כך שהוא מוכן למות על זה. לכן הביטוי הקיצוני ביותר או להופעה המעשית של אותה אישיות פנימית, שהיא גם חלק מהשקפת עולם, זה מלחמה. אז אם אדם לא מזדהה, אם עם לא מזדהה עם רעיון, זה אומר שזה לא אישיותו, זה אומר שלא יהיה מוכן להילחם עליו. הוא יהיה מוכן למכור אותו, כי זה יראה לו נדלן, אותו חבל ארץ. אז אם האישיות לא מבינה, וממילא הדעה לא מתבררת, לא מבינה. אם האישיות לא יוצאת אל הפועל על ידי הדעות, ממילא הפעולות יהיו פעולות הפוכות לאישיות. ממילא גם הדעות יהיו דעות הפוכות לדעות הנכונות. לכן אומר הרב, המטרה של תיקון החברה האנושית, הרי סוף סוף הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, את המין האנושי, לתקן את העולם. לא אותו הוא ברא לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא חילק שני סוגי בני האדם בבריאה, כדי ששני התיקונים השלמים, שני התיקונים ישלימו זה את זה, והעולם יהיה מתוקן באופן מלא. יש צורת אדם, הנקראת ישראל, שאמורה להופיע את הערכים הקודשיים, הרוחניים, המוחלטים, בקודש ובחול, ויש אומות העולם, חוץ מהמלא, שתפקידן לגלות את הצדדים היותר טבעיים שבעולם. מה שאנחנו קוראים החולין שבעולם. ממילא ברור שכשיהודי ממציא המצאה ברמה המעשית, וכשגוי ממציא המצאה, יכול להיות שברמה החיצונית זה נראה אותו דבר, אבל ברמה של המטרה שבשבילה ההמצאה הזאת הומצאה, המקום הפנימי שממנו הפעולה הזאת יצאה אל הדרך, עד כדי שיש לנו עכשיו פטנט בספר הפטנטים, המגמה, כלומר נקודת המוצא והמטרה היא אחרת לגמרי. אז יכול להיות ששני אנשים, יהודי וגוי, לומדים פיזיקה אטומית, פיזיקה מודרנית. יכול להיות. זה בא ממקום אחד, התוצאה תהיה אחת, זה במקום שני, התוצאה תהיה שתיים. כמובן, להבדיל אלפי הבדלות, כל אחד מאיתנו הוא שונה. אז כמובן שכל אחד מאיתנו, גם כשהוא לומד עניה, הוא לומד אחרת. העקרונות אותם עקרונות, המכנה המשותף אותו מכנה משותף. לכל המין האנושי יש כמה מכנים משותפים. כולנו בעלי חיים, כולנו בני אדם, עם זכרים, כולנו זכרים. החילוק הוא עכשיו מתחיל לעם ישראל ואומות העולם. אז יש מכנים משותפים בסיסיים, נכון, זאת התשתית. אבל התשתית הזאת יוצאת בצורה אחרת אל הפועל. אז יכול להיות שברמה המעשית, מי ששם לב, מה שהרב קרא, השוויה מעשית, יכול להיות שמצד ההשוויה הטכנית, הפרקטית, החיצונית, התוצאה, תהיה פה השוויה. אבל מצד נקודת המוצא, וממילא גם נקודת המטרה שלה רוצים להגיע, שם זה יהיה שונה. ויכול להיות ששם זה יהיה שונה במהות. אני קורא שוב. המטרה של תיקון החברה האנושית, שבגללה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואת האדם, ובגללה הקדוש ברוך הוא ברא בני אדם שונים, עמים שונים, והחילוק היותר עקרוני זה עם ישראל ואומות העולם, הקדושה מול החולין, קודש שבקודש ושבחול אל מול החול שבחול. המטרה של תיקון החברה האנושית היא בוודאי מתחלפת לפי חילופי הדעות. וחילופי הדעות זה לא רק במובן של ההשקפה, אלא במובן של האישיות, הלכות דעות, הלכות מידות, כידוע. אז דעות בחז"ל זה לאו דווקא אינפורמציה, זה לא דיסק במחשב, זה מבנה נפשי, זה מבנה רוחני שיש לו ביטוי כמובן גם בדעה. אז היא בוודאי מתחלפת לפי חילופי הדעות ולפי אותה הבדלה הגדולה שבין קודש לחול, כלומר נקודת המוצא והמטרה היא קודש או חול, ושבין ישראל לעמים, המבדיל בין ישראל לעמים, המבדיל מקודש לחול, כן גדולה היא הבדלת המטרה של כנסת ישראל ביחס לתיקון חברת מן האדם שיורגת אליה, לאותה המטרה שהציג לפניו עם כרומי. אתמול שמעתי בחדשות דבר מעניין, כל כך פשוט, איך פוליטיקאינו שכחו את זה, שמה שעם ישראל קורא שלום זה, מה, זה אחר לגמרי, דבר שונה לחלוטין מה שהסורים קוראים שלום. הסורים קוראים שלום, כך אמר מזרחם, הסורים קוראים שלום לזה שהם ישיגו את מה שהם רוצים, דהיינו כל רמת הגולן עד הכנרת. עם ישראל קורא שלום מה שקוראים היום בפוליטיקה נורמליזציה, דיינו לנגב חומוס בדמשק. זה שני ממדים של שלום אחרים לגמרי. אז שנינו אומרים את אותה מילה, שנינו יושבים סביבות השולחן. מה שאתה אומר שלום ומתכוון לשלום ומה שאני אומר שלום ומתכוון לשלום זה שונה לגמרי. למה? כי האישיות שלי ביחס למושג שלום, לשלום שלמות, היא אישיות אחרת ביחס למושג שלך שלמות. שלום, אתה אגואיסט, אתה רוצה אינטרסים שלך. שלום אצלי זה גילוי כל הצדדים, כל הכוחות. לכן, סליחה רגע ידידי, אנחנו רוצים להתקדם, מחילה. לכן, נכון, לא, יש נקודה שזה ייפגש, בהשוויה המעשית, זה בדיוק הדעה של רבי יהודה, תכף נראה. פעם שמעתי, לפני הסכמי אוסלו, שמעתי גם ברדיו איזשהו מזרחן אחד שאמר את הרעיון הבא. הוא נתן את הדוגמה, אני זוכר את הדוגמה, רק אותו עיקרון בדיוק. הוא אומר, משל למה הדבר דומה שיהודים עושים עם ערבים שלום כשהיהודים לא מכירים את נפש הערבים והערבים לא מכירים את נפש היהודים? למה זה דומה? דומה הדבר, והוא הביא דוגמה מעשית שהייתה. דומה הדבר לחברה כלכלית שעושה עסק כלכלי, נגיד עם חברה כלכלית בעם אחר, שהמנטליות היא שונה לגמרי. דוגמה שהוא נתן, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל אלה המספרים. הוא אומר, נגיד שאתה עושה עסק, נגיד לשווק ביסלי, סתם לדוגמה, ביסלי לסין. הוא דיבר אז על עסק כלכלי שהיה בין שתי חברות, ישראלית וסינית. ונגיד שהגעת, הסיכום היה, זה כתוב בחוזה, שבכל קרטון יהיו 40 חפיסות ביסלי. בסדר? עכשיו אתה ישראלי לארג'. איך נתבטאת על הארג'יות שלך? וזה שמקום לשים 40, אתה שם 42. אלה המספרים שהוא אמר. לפני 16 שנה, יותר כבר. אבל הסינים, התרבות הסינית, האישיות הסינית היא לא אישיות כזאת. האישיות הסינית אומרת ככה, אם הוא שם לי עוד שניים בקרטון, זה מראה שהסחורה סוג ב'. אז הוא רצה להשלים בכמות את מה שחסר באיכות. קיבלה החברה הסינית 42 בקרטון, אמרה, מבטלים את העסקה. למה? כי מבחינתם 42 בקרטון זה סחורה סוג ב'. מבחינתנו 42 בקרטון זה בכיף, לתת לך בכיף. וזו דוגמה פשוטה, מאוד עקרונית. אני לא זוכר. מה זה משנה? זה העיקרון. מעשה שהיה כנראה כך היה. זה עיקרון. מה שאנחנו קוראים א', זה לא מה שהעם אחר קורא א'. מדוע? כי נקודת המוצא היא אחרת לגמרי. ומלגב המטרות אחרות. אז איפה אפשר להיפגש? אפשר להיפגש בטכני, בעניין המעשי, בתוצאה החיצונית של הדברים. אבל לא בנקודת המוצא ולא במגמת המטרה. כלומר, כל מה שקשור לאידיאל היותר פנימי, זה מנותק, לא הייתי אומר לגמרי, אבל זה שני עולמות. כל מה שקשור לטכניות, לפרקטיקה המעשית, פה יש נקודת חיבור. אומר הרב, בואו נקרא. ולפי אותה הבדלה הגדולה שבין קודש לחול, ושבין ישראל לעמים, כן גדולה היא הבדלת המטרה של כנסת ישראל ביחס לתיקון חברת מן האדם שיורגת אליה. כשאנחנו אומרים, אנחנו רוצים שעולם יהיה מתוקן. והגויים אומרים, אנחנו רוצים שעולם יהיה מתוקן. אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי מה שהם מדברים. אנחנו מדברים על ערכים אלוקיים מוחלטיים. והם מדברים על שפע כלכלי ואי פערים חברתיים וביטחון. זהו. אז מה שהם קוראים תיקון עולם, ואנחנו קוראים תיקון עולם, זה שתי רמות שונות לגמרי. אני אומר את זה בצורה מצחיקה, אבל לצערי הרב היא נכונה, אני מקווה שלא. מה שילד קורא שיעור טוב ומורה קורא שיעור טוב, זה שתי הגדרות שונות לגמרי. ילד קורא שיעור טוב, שיעור חופשי. מורה קורא שיעור טוב, שיעור שהוא הצליח להעביר מסרים. ואם הילד הוא קצת, נקרא לזה, לומד, אז בכלל כל שיעור טוב זה שלא הפריעו. אבל זה לא אומר שלמדו. אבל אצל המורה שיעור טוב זה שהוא הצליח להעביר את המסרים שהוא רצה. זה שתי מדרגות שונות. לגמרי לפעמים. אבל, עוד פעם, מובן הדבר שלפי התחלפות המטרה מוכרחים גם כן הרבה מעשים מוסדרים להתחלף. ברור שאם האישיות שונה ולכן המטרות שונות ולכן הדעות שונות, כלומר נקודת המוצא והמטרה שונה ולכן האישיות והדעות שונות, מובן שגם הרבה פעמים הפעולות המעשיות תהיינה שונות, כי הן נובעות ממקום אחר, הן הולכות למטרה אחרת, אז יהיה שונה. מובן הדבר שלפי התחלפות המטרה, הצרה שלנו היום, שאנחנו לא מבינים את זה. אנחנו לא עומדים על השונות של אתה בחרתנו מכל העמים. אנחנו לא יודעים להבדיל בין ישראל לעמים. מה השוני הנשמתי, הרוחני, הערכי, האידיאלי, ממילא זה בא לידי ביטוי, שאנחנו מנסים להעתיק כל מיני דגמים של אומות העולם. בכל התחומים. בפוליטיקה, בצבא, ויותר חמור, בחינוך. אבל, בכל זה, כלומר, בכל זאת, למרות זה, נפגשים גם כן דברים מתאימים בפועל. ישנה התאמה, איזה מין נקודת השקה בדברים המעשיים, בפועל. למרות שנקודת המוצא והמטרה היא שונה לגמרי. אבל בכל זאת, בכל זה, נפגשים גם כן דברים מתאימים בפועל, שבין למטרה הגסה הראויה להיות מצוירת אצל הרומיים, בין למטרה העליונה והקדושה של כנסת ישראל. הדברים הללו, שהם נפגשים בפועל, הם תיקונים נעים וטובים. הם המציאו רמזור בכיכר למטרה א', אנחנו היינו ממציאים את זה למטרה ב', אז בנקודת ההשקה, רמזור בכיכר, תודה רבה, מצוין. מה המגמה של כל זה? איזה קודת מוצא זה הולך? זה נובע? זה משהו אחר כבר. אבל שורה אחרונה, פרמה הפרקטית המעשית, יש רמזור בכיכר. יופי, אז כיכר הדמעות כבר לא תהיה כל כך מדומעת. מי שמכיר? אתה מכיר?
כן.
אבל הבנתי שכבר אין שם רמזורים. כלומר, זה יצא רק בעיות.
כן.
רבותיי, בואו נתקדם, רוצים להגיע לרשב"י. ל"ג בעומר הערב, בואו נתקדם. כבר שאלות, אם אכפת לכם.
הוא אומר משהו על אולמרט?
מה זאת אומר? איך הגעת לו באותו משפט להגיד את שני הדברים האלה?
כי קישרת בין הפוליטיקה ל...
הכל קשור.
איך קישרת ביניהם?
כמו שקישרנו בין היונים לעורבים. לא ירדתי לסוף דעתך.
אחרי
השור. בסדר. ודאי זה קשור. זה לא קשור לאולמרט, זה קשור לכל מהלך גאולתנו. שאנחנו חזרנו מהגלות 2000 שנה, שאנחנו מנסים להעתיק העתקות תרבותיות, דעתניות, נפשיות ומעשיות מאומות העולם, ואנחנו בכלל לא ערנים לבעיה. אם שר חינוך או שרת חינוך אומרת, כמשל, לכל ילד מחשב, זה האידאל הגדול שלי כשרת חינוך, אז אנחנו בבעיה חמורה.
שאלה, מה יהיה במחשב?
לא. אם זה האידאל, אז אנחנו בבעיה חמורה. לא קשור למה יהיה.
בגלל זה מחשב, זה מחשב.
לא בטוח. יש דברים טובים. ומי שפוגש תמיד, צד ההשוויה המעשית, הנה התחלנו להתקרב לדעת רבי יהודה. רבי יהודה, שלא נבין, רבי יהודה הוא לא איזה חס ושלום חכם מחכמי ישראל שהתחנף לרומאים ורצה שהכל יהיה ככה בדרכי שלום, מה שנקרא בגמרא, מפני דרכי שלום במשנה ובגמרא. לא, לא, רבי יהודה זה החכם רבי יהודה ברבי אלי, שהוא היה אדם ענק שבענקים, ואנחנו בכלל לא מתקרבים לעמיתה של תורה שלא ויתר על פסיק מהעמיתה של תורה. אלא, מה הוא רצה להדגיש בוויכוח בין שלושת החכמים? הוא רצה להדגיש שנכון שנקודת המוצא היא שונה, ונכון שהמטרה היא שונה, ונכון שגם הפעולות הרבה פעמים שונות, זה נכון. אבל ישנה נקודת השקה ברמה המעשית, שבנקודה הזו אנחנו יכולים להגיד מה נעים מעשיהם של אומה זו. רק בממד הזה. זה הכל. מה נעים מעשיהם של אומה זו ברמה הטכנית, שלא קשורה למהות. עוד לא הגענו. אתה משורש נשמתו של רבי שמעון?
לא, אני
שואל אם... אני חושב שאתה משורש נשמתו של רבי יוסי. חכה, שנייה. ומי שפוגש תמיד צד ההשוויה המעשית, ולוקח את הטוב, המעשי, ומשתמש בו לטובה, המעשית, ונהנה ממנו באופן מעשי, נא לחלק בין העמדה הפנימית, המטרות, לבין המעשה. הוא משבחו, אבל את מה הוא משבח? את המעשה.
זה חוכמה בגויים תאמין.
מהבחינה הזו. אפילו כשבא ממקור שהוא לפני עצמו, מצד עצמו גס, גס דהיינו שונה במהות, גם במהות וגם במטרה מאומות מישראל. הוא מוזר, מלשון זר. מהמטרה הנכבדה הראויה להיות נחקקת, הלבבה של המלכת כהנים וגוי קדוש, תראו איזה ניתוח של הרב. הוא יכול להיות ראש המדברים בכל מקום, איזה יופי. מה זה ראש המדברים בכל מקום? זה לא מינו אותך כמינוי פוליטי כי אתה סינגרת עלינו. לא. הוא בדיוק, הוא מוצא את הנקודה החיובית החיצונית שבכל דבר, אז הוא יכול להיות ראש המדברים בכל מקום, כי הוא מוצא את הדבר המעשי הטוב שנמצא בכל דבר. אבל מי שהוא מחבר את הפנים עם החוץ, את נקודת המוצא והמטרה עם הצד המעשי, הוא לא יכול להיות ראש המדברים בכל מקום, כי הוא לא יהיה מוכן לדבר בכל מקום. כי יש מקומות שהוא ישתוק ויש מקומות שהוא ינחה. הוא לא ידבר בכל מקום בטובתם של אותם דברים. זה רבי יהודה. הוא ראש המדברים בכל מקום. זה לא מינוי פוליטי. זה עמוק מאוד ראש המדברים בכל מקום. לכן מישהו פה שאל מי עשה אותו ראש המדברים. מי שעשה אותו זה הרומאים. אבל אפילו על ידינו הוא נקרא ראש המדברים בכל מקום. כי הוא יודע לזהות את הצד החיצוני, שהוא היתרון החיצוני, החיצוני רק ברמה החיצונית שבכל דבר. אז הוא בחינה ששייך לכל מקום, ושייך לראות את הטוב החיצוני שבכל מקום. כלומר, יוצא לפי דעת, תכף נראה שרבי יהודה בכלל לא סתר את רבי יוסי, בכלל לא סתר את רבי שמעון. ורבי יוסי בכלל לא סתר את רבי יהודה ואת רבי שמעון. ורבי שמעון בכלל לא סתר את רבי יהודה ואת רבי יוסי. אלא כל אחד חידד נקודה אחרת. רבי יהודה חידד, אין כאן מחלוקת. רבי יהודה חידד את הנקודה של הצד המעשי החיצוני. בואו נתקדם. הוא יכול להיות ראש המדברים בכל מקום. ולכן, עם כל הקרבה שלו לקדושה, ועם כל הדבקות בתורה ודושתן של ישראל, בלי לוותר על פסיק, בלי להגל שום פינה מכל הגודל הזה, כל האמת הזו יהיה יכול לפנות בלבבו מקום גם לכל הטוב הנפגש, אפילו מאומר רשאי, כי הוא נוגע רק בנקודה הטכנית החיצונית. זהו. וכאשר התנאים הראשיים, עכשיו למה דווקא שלושת אלה? מה זה שווקים? מה זה גשרים? ומה זה מחצאות? אפשר גם לעשות בצורה אחרת, אבל כך משביר הרב פה. וכאשר התנאים הראשיים במעמד החברה האנושית, עכשיו אומר הרב שלושה דברים. כלומר, כדי שהחברה האנושית תגיע לתיקון, זה הרי הנושא. מה מעשה, מה נעים מעשיהם? כלומר, יש כאן מגמה לתקן את האנושות. לתקן את האנושות יש שלוש בחינות, שלושה עקרונות. עיקרון ראשון, וכאשר התנאים הראשיים במעמד החברה האנושית הוא חילוף הקניינים כדי שיוכל הכלל כולו להסתייע איש באחיו על ידי חילוק העבודות, איזה יופי. מה זה שוק? באתי לשוק. מה זה שוק? שוק זה המקום באופן טבעי, היום אולי קצת פחות, אבל באופן טבעי, כל אחד מגדל משהו בחממה, בשדה, או כל אחד בונה משהו בנגריה, לא, 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 לא משנה כרגע. ברגע שאנחנו באים לשוק, כל אחד מביא לעולם את הטוב שלו ברמה המעשית, ברמה הטבעית לשוק, ואז אפשר ליצור, נקרא לזה, הרמוניה בין כל הטובות. אז אתה מגדל פלפלים, אני מגדל תפוחי עץ, איזה יופי. בוא תהנה מהפלפלים שלי, אני אהנה מהתפוחי עץ שלך. זה יוצר הרמוניה של מבנה הטבע, שבא לידי ביטוי בשוק. זה השווקים. הם לא סתם תקנו שווקים. הם תקנו שווקים כדי שכל הכישרונות הטבעיים יצאו אל הפועל, וכל אחד ייהנה מכל הכישרונות. מצוין, כמו היום שוק. וכאשר התנאים הראשיים במעמד החברה האנושית, התנאים הראשיים, כלומר, זה שלושה עקרונות, זה הראש. א', הוא חילוף הקניינים כדי שיוכל הכלל כולו להסתייע איש באחיו על ידי חילוק העבודות. ב', קשרים, מה זה גשר? שיש נהר שמפריד בין שני ערים או שתי ארצות. הגשר הוא מחבר בין האנשים. אז זה לא רק ליהנות ברמה הטכנית מהקניינים הטבעיים, אלא גם זה לחבר את הדעות השונות, את התרבויות השונות. זה הבחינה של הגשר. היום מבחינה מסוימת נגיד מטוס זה גשר, גשר אף, כן. גשר של פעם זה מטוס של היום. זה תקנו גשרים וצירוף הרחוקים במקום שכדי שיהיו יכולים לאחד כוחות רחוקים וכל מפוזרים, כוחות רחוקים הכוונה דעות, תפיסות, שיטות, אינטרנט זה גשר, האינטרנט כגשר. עוד לא הגענו לרבי שמעון, ברמה העקרונית אנחנו ודאי בעד זה, אבל לדעת מה עובר על הגשר, לדעת מה המינונים. מה עובר בגשר? מה עובר באינטרנט בגשר הזה? מה אני צריך לקבל מהגשר בסין? מהצד השני של הגשר? לא כל דבר? וכו'. והבריאות זה המחצאות. פעם לא היה בית מחץ כידוע בכל בית, אלא בית המחץ היה מקום שבו לא רק היו הולכים לטבול במקווה, אלא מקום שמתרחצים, נקיות הגוף, בריאות, פיזית. זה הכוח השלישי. ועל כולם משמירת הבריאות של כל פרט כדי שימצאו כוחות עובדים פעילים. כן? שלושה ממדים. בריאות, פרנסה, תרבות. מאוד מעניין. מחצאות זה הבריאות. פרנסה זה כבר הפיתוח, זה הכלכלה. נכון? שלושה דברים מעסיקים את האדם. הבריאות שלו, המעמד הכלכלי שלו, והדעות שלו, התרבות שבה הוא חי. אלה שלושת התנאים הראשיים לתפקוד חברה. שלושת התנאים הראשיים לתיקון עולם. מה מצבך מבחינה רפואית? בריאותית, מה מצבך מבחינה כלכלית, פרנסה, מה מצבך מבחינת תרבות. אלה שלושת הבחינות. השווקים הם על יסוד החילוף של הקניינים, הקשרים ליסוד ההתקרבות הרחוקים, המחצאות לתיקון הבריאות שהתארה הוא היסוד העיקרי שלהם. ואלה המעשים הנעים לאיזה מטרה שיעשו, אמר רבי יהודה, הם מתאימים עם המטרה היותר רוממה. עד לכאן רבי יהודה. אם כן, רבי יהודה הוא מאוד מאוד הוא תופס את הדברים ברמה המעשית. בבקשה. שלא תכף. קודם כל, אני אהיה איך הקודמים, אלא אני אהיה איך, אחר זה שלום, אבל קודם כל, כן.
למה רבי יהודה לא הזכיר
את זה בסרט, אמרו, אין כמו משהו של הסכנה? זה הכוונה. גשרים, כשאמרו גשרים, לא, גשרים הכוונה גשר בין דעות רחוקות. זה הכוונה. יש היום מקום בירושלים נקרא בית גשר. על מה הוא מגשר? לא שאנשים יעברו מצד הנער לצד אחד, לצד השני. הוא מגשר בין דעות, בין השקפות עולם. זה הכוונה. כל העולם הדעתני, נקרא ליום האוניברסיטאות, במרכאות, זה בא לידי ביטוי בגמרא, תקנו קשרים. בסדר? בבקשה, אופן.
העיקרון הזה אפשר להשליך על הציונות ובשיטה.
אני מציע, בואו נתפזר, עוד מעט נגיע לשם. כן, יהודה. ראש המדברים, כן.
גם בימינו אנחנו
רואים
שיש
מציאות... בואו נשמור את ימינו לעוד 10 דקות. בואו נשמור את זה לעוד 10 דקות. בסדר? הרי זאת המטרה, להגיע לימינו. אבל קודם כל בואו נראה את הפסיפס. בסדר? ברור שלא. אתה מתאר לעצמך חכם אחד מחכמי ישראל שהתחנף לאומות העולם? מה פתאום? עוד לא ידענו לימינו. שנייה. הלאה, רב יוסי שתק. לפי זה שואל אייל, אומר אייל, רב יהודה דומה לרב קוק, רואה את הטוב שבכל רע לקידום ישראל לגאולה, מלחמת העולם הראשונה, ויהיה לצרות בלפור, ומפי הטורקיה, הכפירה, החוצפה, הגבי הפנימות, ושל הגדה וכדומה. זה נכון ולא נכון, כלומר תכף תתברר יותר. ראש המדברים זה ראש היהודן רב במובן שלילי, או להפך. טוב, רב יוסי. הלאה. באמת לא הבנתי. לא התחמקו. רב יוסי שתק. למה רבי יוסי שתק? תראו עכשיו איזה עומק של הרב פה. רבי יוסי שתק לא כי אין לו מה להגיד. רבי יוסי שתק כי מרוב שיש לו מה להגיד מצדדים שונים, והוא לא יכל להכריע בין הצדדים הוא שתק. לפעמים זה שאדם שותק זה לא אומר שהוא טמבל. יש אדם שותק זה אומר שהוא כל כך מורכב, שברמה המעשית הוא לא יכול להכריע את סדרי העדיפויות, כי יש כל כך הרבה צדדים. יש מעלה אדירה בשתיקה. שתיקה יפה לחכמים. למה יפה לחכמים? מהבחינה הזאת? כי החכם יודע מורכבות של דברים. הוא פוגש צדדים שונים. אז הוא לא יכול להכריע בדיבור מי צודק. הוא לא יכול להכריע למעשה מי צודק. לכן לא כל מי שאדם, לא כל מי שמדבר הוא חכם. דווקא השתיקה היא מתבטאת אצל החכמים. שלא בכל דבר יש להם מה לומר. לא כי אין להם מה לומר. אלא כי בכל דבר הם רואים כמה צדדים. הפוך בדיוק. בדיוק הפוך. כשהולכת פעולה טובה, אחרי הפתיחה של, של, של דברי הרב על רבי יהודה, עכשיו רבי יוסי ברור, כשהולכת פעולה טובה ממקור שאינו הגון, כמו שאמרנו, נקודת המוצא והמטרה, הרומאים, אז אפילו אם לא נוכל להכחיש את הטוב היוצא מהפעולה, אומר רבי יוסי לרבי יהודה, אני יודע רבי יהודה שיש כאן נקודת השקה טכנית, פרקטית, טוב חיצוני שאפשר ליהנות ממנו ולברך עליו, אני יודע, לא שכחתי את זה, אל תדאג. אבל אני חושש ממשהו אחר, מה אני חושש? מכל מקום, הננו תמיד שרויים בפחד, שמה? שלא יתגבר הצד הרע של הנטייה הפנימית. אני מפחד שמה אותה אישיות המקולקלת, הלא מתוקנת, תשפיע על המעשה החיצוני. ואז במקום לקבל רק את המעשה החיצוני, אנחנו נקבל גם את זרם החיים הפנימי בתוך המעשה החיצוני. אז רבי יוסי עמד בתווך בין הזרם הפנימי לבין הרע שבזרם הפנימי, או הפער בין ישראל לאומות העולם שבזרם הפנימי, לבין המעשה החיצוני הדומה, זה כמעט. זה החשש של רבי יוסי. לכן אני, מכל מקום, איננו תמיד שרויים בפחד, שלא יתגבר הצד הרע של הנטייה הפנימית, ויביא שואה ורעה הרבה יותר מהטוב היוצא, לדעת פעולה הטובה. יכול להיות שברמה הטכנית אני יכול ליהנות מזה, אבל ברמה של השפע במרכאות כפולות ומכופלות הפנימי, המזיק, שאני יכול להיות מושפע ממנו, זה יגרום הרבה יותר נזק מאשר התועלת של הטוב החיצוני. חשוב מאוד החילוק הזה. על כן, מצד אחד אי אפשר למחות על הטוב והתועלת. אני לא יכול למחות על הטוב והתועלת. למה? כי סוף סוף יש פה טוב, אז אני לא יכול להגיד זה רע. מצד שני, אני גם לא יכול לשמוח על זה. למה? כי אני יודע מאיזה נפש זה יוצא. אני יודע לאיזה מטרה זה הולך. אבל אי אפשר גם כן לסמוח. מדוע? במשהו נעשה על ידי אותו הכוח שמצד עצמו הוא כולו רע, ועומד להשחית תבל ומלואה. על כן, איזה ביטוי, יסערו גלי הלב. הלב של רבי יוסי סוער. המוח של רבי יוסי סוער. האישות של רבי יוסי סוערת. זה לא שהוא שותק כי הוא לא יודע אין לו מה להגיד. הוא שותק כי יש לו כל כך הרבה מה להגיד, רק הוא לא יודע איך להכריע. על כן יסערו גלי הלב ורגש ההכרה אל הטוב מעבר מזה מצד אחד ומצד שני עם הרגש של החיזיון על כלל הרישה שמתחזקת וכל זה כי אם אני משבח אז אני מחזק את זה דווקא על ידי הטוב המורגש החיצוני מעבר מזה רגשות אלו אינם נלחמים זה עם זה. עד שהלב נדחק, ואי אפשר לדבר דבר. על כן רבי יוסי שתה. איזה עוצמה של שתיקה. בבקשה.
מה יש בעצם לרבי יהודה להגיד על זה? כאילו על
אתה צודק. אתה צודק.
כאילו גם אנחנו רואים
רבי יהודה יגיד לרבי יוסי אתה צודק ולרבי שמעון אתה צודק, אבל אני החלטתי לדבר ולדבר טוב. אין מחלוקת, כל אחד מברר זווית אחרת. עכשיו רבי שמעון, או רבי שמעון, מה עם רבי שמעון? אין מחלוקת בהשוויה המעשית, יש דברים טובים. בזרימה הפנימית בתוך השוויון המעשי יש דברים מסוכנים מאוד.
לא,
לא, יש פה צדדים שונים. בוא נראה את רבי שמעון, נתברר יותר טוב. עוד טיפה, בוא נראה את רבי שמעון. רבותיי, זה לא פייר כלפי רבי שמעון, עוד מעט ערב לגמרא אומר, נו, יש לנו 5 דקות לרבי שמעון. מגיע לרבי שמעון שאני נלמד את דעתו? אז מגיע לו לכבודו? מגיע לו. אמר רבי שמעון, תקנו שווקים להושיב בהם זונות, תקנו מחצאות לידן בהם עצמן קשרים לטול מהם מכסים. אומר רשב"י, מחאתו של רשב"י על כוח הרע הפועל אפילו ביותו, שימו לב על הביטוי כוח, זה כוח, זה זרימה פנימית, זה לא רק פעולה חיצונית. מחאתו של רשב"י על כוח הרע הפועל אפילו ביותו פושט תלפיו ומתכסה בלבוש הטוב והחסד, לפעמים הכוח הטוב הזה מסתיר את הזרימה הפנימית שלו. לפעמים הוא צבוע, הוא ציני, היא חזקה כל כך עד שהוא חודר לסוף הפעולה בעצמה. אומר רבי שמעון, לפעמים הצביעות של אותה רשעה שלובשת איזה מין ברק ונוצץ כלפי חוץ, שלא רוצה לגלות את הטלפיים המקולקלות שלה, לפעמים היא כל כך כל כך צבועה שהתפקיד שלי, אומר רבי שמעון, זה לצעוק צעקה גדולה. לא נכון, תראו את הזוהמה שיש פה, תראו את הקלקול שיש פה, זה מגיע עד סוף הפעולה. אומר רבי שמעון לרבי יהודה, אני מבין מה שאתה אומר, אבל דע לך שיש רשות כזאת שלפעמים היא חודרת עד סוף הפעולה, לא רק עד סוף המחשבה או סוף הנפש, עד סוף הפעולה, לא רק עד תחילת הפעולה, עד סוף הפעולה. זה משפיע עד הנימים הדקים של התוצאות המעשיות. עוד פעם, מחאתו של רשב"י על כוח הרע הפועל אפילו באותו פושט לפף ומתכסה בלבוש הטוב והחסד, היא חזקה כל כך עד שהוא חודר לסוף הפעולה בעצמה, לברר שכל מה שיוצא מן הרשעה, אנחנו לא מדברים עכשיו על כל מצב, כל מה שיוצא מן הרשעה, אם זה יוצא מאומות העולם שהם אומות עולם נגיד תיאורטית טובות, זה משהו אחר, כמו מדובר על רשעה, שכל מה שיוצא מן הרשעה לא זו בלבד שיש עמו צדדים של הפסד המתלווים עמו מצד היסוד המושחת שבעיקר רעיון הטוב, שאז היה להוגה דעות כן משול צר מעין לנטות ימין ושמאל. זה לא שיש בעיה בדעה, יש בעיה גם בפעולה, בתוצאה המעשית, כי אם עצם הפעולות בעצמן אינן רחוקות מכל מטרה טובה, אפילו אותה גלויה לפומריאטה, אפילו אותה זו שגלויה כלפי חוץ, כי יסוד הרשע, היות והכל מתחיל מנקודה של רשעות, מהפך הכל לרועץ. לכן אל תסנגר על זה רבי יהודה, רק לטובת עצמו ולהרע לכלל החברה האנושית. כי אם, לא רק לזה, כי אם יוסיף עוד מועקה ללחץ הקדום מתגרת יד העול הכבד של ממשלת העריצות שלהם, זה מין תחפושת להוסיף כאן רישה בעולם. על כן אמר, כיוון שאין שום מבט של צדק, של חסד אלוהי שולט בלב האומה הרשעה הזאת, סוגריים, ואם יש היום עמים שיש להם כן איזשהו מבט של צדק וחסד אלוהי, אז על זה רשב"י לא דיבר. רשב"י בזה מודה לרבי יהודה. על מה רשב"י דיבר? על האומה הרומאית. על זה הוא דיבר. אז אם, על כן אמר, כיוון שאין שום מבט של צדק, של חסד אלוהי, שולט בלב האומה הרשעה הזאת, באופן שיקח לבבה אותה הדרך, אותה הדרך הטוב של אהבת הבריות באמת להועיל לעולם ולתקן את החברה, אז שהרי אין להם בעולמם כי אם אהבת עצמם לרדד את כל העולם כולו תחת רגלם, דהיינו, איזה ביטוי זה לרדד, לא רק לשלוט, זה ליצור איזה מין, לרדד את הקמח, כן, זה נורא. כלומר, לקחת מן העולם רק את מה שהם רוצים, לרישה שלהם, כדי שיוכלו להגיע לתאוותיהם השפלות בכל מאוד נפשם, הבהמית. אם כן, מה יוכל הכלל לקוות מהפעולות? על כן, אל תהיה תמים ביחס לאותה אומה הרומאית, אומר רבי שמעון לרבי יהודה. למרות שאומר רבי שמעון לרבי יהודה, אני מסכים איתך, אולי ביחס לעמים אחרים, אולי כן, אני מקבל את דעתך. אבל ביחס לאומה הזאת, אני לא מקבל את דעתך בשום פנים ואופן. אבל על כן לא יקלעו הפעולות אפילו את מטרתן הקרובה, כי תקנו שווקים שהמטרה הקרובה של הרחבת המסחר היא הרבות הרכוש והאושר בחברה. אבל מה הם יעשו עם זה? והם, עם נטייתם הרע, עשו להם מטרה להושיב בהם זונות, שההפסד הכללי הזה ירושש את החברה הרבה יותר מה שיוכלו כל השווקים להשאירה. אנחנו בעד שווקים, אבל לא בעד שהכסף ילך לזנות, חס ושלום, וכו' וכו'. אם כן, אני מדלג על הפסוקים, לא ישיג הכלל משורש הרע שום טובה אפילו קלה, רק רע הפסד, והפסד חומרי ורוחני. קודם כל גם הפסד חומרי, כלכלי. כן, היום היינו אומרים, אולי זה לאו דווקא זנות, זה הימורים. הימורים. כדוגמה. מה?
אפשר אולי לצפול מדוגמנות שלו,
אבל אל תלך למקום המיני. למה דווקא למקום המיני? גם למקום סתם של עיבוד הכסף. עיבוד היחס הנכון של האדם אל הכסף, אל הרכוש.
דווקא רואים את זה שכל המטרה שלהם דווקא בשווקים
לסיול,
הם אפילו לא כל כך חשבו על המסחר, זאת אומרת, המסחר הוא אמצעי.
ודאי, כמו שהיום, הכסף הוא אמצעי לכלכול האדם. יש היום הרבה דברים כאלה, לצערנו.
עם ישראל עדיין ספוג בכל זה.
עם ישראל?
ספוג בכל התאומה הזאת.
עוד שתי דקות נגיע, נכון? אנחנו בבעיה היום. אני אפילו הייתי מרשה לעצמי לומר, בעדינות, שגם אם רשב"י מסכים עם רבי יהודה, או לפחות עם רבי יוסי, מצד זה שהוא צריך להיות איזה מין שעון מעורר כזה, רמזור אדום, לנו, לכל הדורות, תשימו לב, תיזהרו, אל תתפתו, זה מורכב מדי. רשב"י זה מין תמרור אזהרה כזה לכל הדורות. דרך אגב, רשב"י ידע מה יהיה המחיר. הוא ידע שהמחיר יהיה נידוי מכל העמים, דהיינו כל האומות מגנות את ישראל. הוא ידע את זה. הוא ידע שחד השלום זה יכול להגיע למצב של מלחמת עולם עד כדי רצון לחלות את ישראל. רשב"י שגינה יארג, שמעון שגינה יארג, הוא ידע את זה. הוא לא נבהל מזה, כי הוא ידע את הסכנה. הוא לא נבהל מחרם עולמי, פוליטי, צבאי וכלכלי. הוא לא נבהל מזה.
נבהל יותר מאיגוד התורה.
כמובן, לנו לא לשכוח, היו שלושה חכמים במועצה. אז שלושתם נצרכים. אמנם, הלכה כרבי שמעון, אמר הקדוש ברוך הוא, מסכת עבודה זרה. בואו נתקדם עוד טיפה. ולכן, ועל פי המטרה הזאת, אין לשווקים יחס ישר עם הקשרים שיש בהם עניין חברותי, הפוך, אין פה שום חיבור, יש פה הפרדה. הגשר הזה איננו להפריד את האדם מהחברה ומהאמת שבחברה. כי אם עם המחצאות, אבל באופן מקולקל. כי לא על הניקיון והטהרה נוסד המחץ הרומי, היוצא מנטייה של נפש בהמית ונמוכה. כי אם לשם רדיפת עידונים גסים ופחותים, השווקים, לאבד את הממון, מחצאות, לעדן בהם את עצמם, התמכרות לתאוות, קשרים, ליטול מהם מחסים, להפוך, לא לחבר את הדעות, אלא לנטרל את הדעות האחרות לצרכים שלך, וכו' וכו'. ולכן, אם כן, אני קופץ לסוף הדברים, שורה חמישית מהסוף. אם כן, אין מקום לשתיקה, אמר רבי שמעון לרבי יוסי, כי אין כאן רציצת מחשבות, כי היא מחאה כללית על הרישה כולה לכל צדדיה וגווניה, ולא יועילו כלל לעומתה אותם המסוות הקלושים שהתרבות הכוזבת מתגלה בהם לעין הרואה, וגילה השם את פני הלוט על כל העמים. איפה אנחנו נמצאים היום? אנחנו נמצאים היום במורכבות הזאת. מצד אחד אנחנו צריכים להיות רשב"י, שדוחה את כל מה שצריך לדחות בשעת נפש ובחריפות ובתקיפות, בלי להתבלבל ובלי להיות מושפע מלחצים כאלה ואחרים. מצד שני, צריך לדעת, כמו רבי יוסי, שישנם צדדים אחרים שזה מורכב, וכמו רבי יהודה, שישנם דברים אחרים שצריכים לקחת. הגבול הוא דק מאוד הרבה פעמים. הלכה כרבי שמעון, כי לפעמים אנחנו לא יודעים לשים את הגבול. אז לפעמים עדיף למחות ולא לקבל, כי כשתקבל, מי יודע איזה זוהמה יכולה להיות כאן. אז מה היחסות של רשב"י לעולם המודרני? רשב"י מכבד מאוד את העולם המודרני. ודאי, אם הרשב"י הוא אדם שרוצה לשבת במערות, ודאי שלא. רשב"י הוא לא אדם של מערה. רשב"י רוצה לשבת בעולם מודרני. ודאי, הוא רוצה לפעול בעולם מודרני, הוא רוצה לתקן את העולם שיהיה עולם מודרני, כדי לגלות שם השם וקידוש השם בעולם. זה כל תורת הסוד, כל תורת הסוד זה לגלות את הקודש בחול. אז רשב"י היה, אם אפשר לומר, שמח לחיות בעולם כמו שלנו, במובן של התפתחות המדע, התפתחות הטכנולוגיה. ודאי. למה לדבר בשני אשלים עם חוט כשאפשר לדבר בפלאפון? מצוין. אבל רשב"י, באותו משפט, היה אומר לנו, תיזהרו מאוד. אנחנו צריכים להיזהר מאוד, כי אם לא נדע, לשים את הקו, הברור והמוחלט, בין הערכים הפנימיים לבין השוויות המעשיות, אנחנו בבעיה. על פי אותו עיקרון, דרך אגב, מסביר הרב בן היה מסכת שבת, גם את הגמרא, כשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים. לא כתוב, כשנכנסו יוונים להיכל וטימאו כל השמנים. לאן נעלמה אביו? א', נכנסו להיכל. ב', טימאו השמנים. לא, הוא אומר שם הרב, עצם זה שהם נכנסו להיכל, עצם זה שהם נכנסו למקום שבו אין להם כניסה, זה עצמו טומאת השמנים. היום אנחנו חיים בתרבות שנכנסו להיכל. ואנחנו צריכים לעמוד על המשמרת, לדעת מה, איפה, עד איפה נכנסים, עד איפה לא. דרך אגב, גם גויים ביחס לבית המקדש, יש מקומות שבהם גויים יכולים להגיע, יש מקומות שעד לכאן גוי נכנס. וזה גדרים. ומשם ישראל, עזרת ישראל, ומשם כהנים, מדרגות מדרגות, וכהן גדול. היום אנחנו צריכים להיות עם ערנות שלמה בנושא הזה. טוב, נזכה בעזרת השם, ללכת בדרכו השלמה של רשב"י, שמעריך את העולם, אבל יודע איפה הכול נהיה. הדף בשבילכם.